טוב, שלום רבותיי, אנחנו הגענו אחרי שאתמול קצת ניסינו להגדיר את התשובה הטבעית הנפשית והרוחנית. אז הגענו לחצי השני של הפסקה הזאת, אולי רק נקרא את החצי הראשון שראינו אתמול. יותר פנימית היא התשובה הטבעית הנפשית והרוחנית, הוא מה שקוראים מוסר כליות. כמו שאמרנו אתמול, הקדוש ברוך הוא הצפין כצופן אלוהי בנפש האדם באשר הוא אדם, נקרא לזה ישרות מוסרית. טבע הנפש האנושית הוא ללכת בדרך ישרה, דהיינו היושר האלוקי נמצא באדם באשר הוא אדם, עשה אלוהים את האדם ישר. אם כן, האדם במהותו הוא ישר, אלא מי שננער ממי אמו, יצר לב האדם רע מנעוריו, מי שננער ממי אמו, עיר פרי האדם ייוולד, אם כן מזמן הלידה, מזמן הלידה, אז הוא יכול להיפגש, או הוא יכול להופיע את הישרות הזאת בצורה לא ישרה, כי הוא נפגש במציאות המעשית עם כוחות חיים טבעיים, שיכולים להסיט אותו מהיושר הטבעי שלו. והנפילה, כמו שאמרנו אתמול, יש בה שלוש בחינות, שלושה שלבים. קודם כל סטייה. אדם הרבה פעמים מזלזל בסטיות קלות, אבל כאן אנחנו רואים שאסור לזלזל. דרך אגב, הרב אומר במקום אחר במוסר אביך, סור מרע בינה, אומר הפסוק, אומר שלמה המלך. אז לא כתוב שאסור לעשות רע, כתוב שצריך לסור מהרע. סור מרע, כדי לדעת איך לסור מהרע, ולא רק לא לעשות רע, צריך בשביל זה בינה, צריך בשביל זה עומק, יכולת הבחנה, דיוק, תשומת לב, שסטיות קלות יכולות להביא חס ושלום מקלקולים חמורים. לכן קודם כל השלב הראשון של הנפילה הוא הסטייה. אדם שר מן הדרך. כששר מן הדרך, כן, בין סורר ומורה, סורר מלשון סוטה, שר, ואחרי זה, לפי אחד הפירושים, מתוך שהוא שר, תודה, אז הוא מורה לעצמו באופן אישי שלא שומע בכל אביו ובכל אמו וכו'. אם כן, השלב הראשון זה הסטייה. הסטייה מהישרות, בגלל עיר פרי אדם ייוולד. השלב השני זה לא רק הסטייה, אלא גם הנפילה המעשית, כלומר הנפילה הממשית, נפל בחטא. והשלב השלישי, שהוא באופן פוטנציאלי, נגיד אפשרי, אבל נקווה שהוא לא קורה, אם נפשו עדיין לא נשחטה לגמרי, זה מין שחיתות מוסרית, אז אם היות והטבע האנושי הבסיסי העצמי של האדם הוא היושר, עשה אלוהים את האדם ישר, אז נשאר לו באיזושהי מידה, גם אם הוא מוסר מן הדרך, גם אם הוא נפל בחטא, אם נפשו עדיין לא נשחטה לגמרי, כלומר, אם הוא לא איבד את החוש, את חוש היושר הזה, הרי החוש הזה של הישרות מדאיב את לבבו, והוא מתמוגג מכאב. אם כן, מה שחידדנו אתמול, שהתשובה הטבעית, הנפשית והרוחנית, המוסרית, הדרך ארצית, היא לאו דווקא בשלב הזה, תכף נשאר, זה לא מדויק, אבל היא לאו דווקא תוצאה של בירור השכל, אלא איזה מין יושר פנימי ש... יוצא ממך ואומר לך, זה לא בסדר. ההתנהגות הזאת היא לא טובה, היא לא נכונה. ולכן אני חושב שזה יכול גם להסביר מדוע ראינו הרבה יהודים הנקראים אינם דתיים, להבדיל גויים, מדוע אנחנו רואים אותם, שהרבה פעמים אנשים מוסריים, והרבה פעמים החוש הזה של הישרות, הרגישות הזאת, העדינות הזאת, תשומת הלב הדקה הזאת, הוא נמצא אצלם. כי זה טבע, זה טבע אלוהי. עשה אלוהים את האדם ישר. אז אם עדיין לא נשחט לגמרי, ונקווה שאנחנו אף לא נשחטים לגמרי, כי טבע הנפש לא מתחלף, הטבע הוא קבוע, הרי החוש הזה של השרות מדיב את לבבו, ואז מתוך הכאב של הסטייה וכו', שהאדם חש אותה, הוא מתמוגג מכאב, והוא מזדרז לשוב לתקן את המעוות ברמת הרעיון, ואחרי זה ברמת המעשה, עד אשר ירגיש כי נמחח אתו. טוב, נמחח אתו, זה קודם כל עצם הרצון שלו לעלות על הכיוון הנכון, ובית כמובן ההופעה המעשית של הדברים. עד לכאן פחות או יותר ראינו אתמול. עכשיו אומר הרב משפט, שהרב לא אומר אותו ביחס למשל התשובה הקודמת. חלק זה של התשובה הוא מסובך הרבה מאוד. תלוי הוא בתנאים רבים, פנימיים וחיצוניים, ויש בו כמה דרכי התאה שחובה היא להישמר מהם. אבל מכל מקום, הוא אחד היסודות שתוכן התשובה נשען עליהם. אם כן, נשאלת השאלה הפשוטה, מדוע הרב לא אומר את המשפטים האלה על התשובה הטבעית, הגופנית, על התשובה הראשונה? דרך אגב, הרב גם לא יגיד את זה בהמשך. כלומר, כנראה שרק בנושא הזה, כלומר, רק בתשובה המוסרית, המידותית, מוסר כלי דרך ארץ, רק בתשובה הזו יש משהו, תכף ננסה לברר אותו, שהוא מסובך, והוא יכול להטעות. ולכן אנחנו צריכים להישמר מזה. והשאלה מה? כלומר, למה באמת דווקא בחלק הזה של התשובה, הדברים קצת יותר מורכבים? אז אם נחזור רגע לתשובה הגופנית, נגיד איזשהו משפט אחד וננסה אולי טיפה לפתח אותו. זה שהקדוש ברוך הוא ברא גוף, וברא אותנו כאחראים לתפקד את הגוף, זה נכון. אבל זה שהגוף שלנו מתפקד מבחינה אוטומטית, בצורה שהקדוש ברוך הוא קבע, גם אם אני לא עושה כלום, כלומר, אם אני לא מפריע לגוף להיות, אז הגוף שלי, מערכת הנשימה נושמת, ומערכת העיכול מתפקדת, והמוח עובד ברוך השם, והלב מתפקד, הריאות מתפקדות. כלומר, יש משהו שהוא בבסיס לא תלוי בכלל באדם, בתפקוד הפיזיולוגי של האדם. נכון שאדם יכול להביא על עצמו מתוך תפקוד לא נכון מחלות, כמו שדיברנו. נכון. אבל התשובה הגופנית, אם אפשר לומר, היא פועלת באופן עצמאי. המערכות הפיזיות הנמצאות באדם פועלות באופן עצמאי, באופן אוטונומי. כלומר, לו יצויר ציור, אני אומר את זה בצורה לא נכונה עד הסוף, אבל העיקרון אני חושב הוא נכון. לו יצויר ציור שניתן לגוף לתפקד בלי שנפריע לו. הגוף יתפקד טוב. הגוף יתפקד, נכון? כלומר, לו יצויר ציור, סתם דוגמה, שהייתי צריך לנסוע במכונית, בלי, כלומר, הייתי יכול לנסוע במכונית, בלי למלא דלק, מים ושמן. פשוט לתת לאוטו לנסוע. ונגיד שאני לא צריך להתערב בזה, כן? אני כן צריך להתערב בזה, כמו בגוף, אני צריך לתפקד את הגוף נכון, אבל עצם המערכות בצד הראשוני שלהם עובדות באופן עצמאי לגמרי. אוטונומי. אין כפתור של האדם להפעיל את מערכת העיכול. מה שאין כן במידות, במידות זה לא ככה. במידות, אם האדם ייתן לעצמו, או ייתן לנפשו, לתפקד באופן עצמאי, ללא הדרכה, א', של השכל, ב', יותר עמוק מזה, ללא הקשבה לחוש הישרותי הזה, אז האדם יגיע למידות מקולקלות מאוד. כלומר, זה נכון שהגוף לא יכול לנהל את עצמו, כמו שדיברנו אתמול, והנפש לא יכולה לנהל את עצמה. אבל מבחינה מסוימת, יש בנפש, סליחה, יש בגוף מנגנון הרבה יותר בטוח, שיתפקד את הגוף נכון מאשר המידות. ולכן, אדם יכול להגיע לטעויות קשות ברובד המידותי. אני אגיד את זה אולי אפילו קצת יותר ברור, למרות שאני בא עכשיו מהשכל, ואני לא רוצה להגיע לשכל. אבל בואו נעבור גם מהשכל. איך אדם יודע מה הגבול, לפעמים הדק מאוד, בין המידה הטובה שנקראת ביטחון עצמי, למידה הרעה שנקראת גאווה. איך הוא יודע את הגבול? בין המידה הטובה שנקראת ענווה, למידה הרעה שנקראת, נגיד, ייבוד אישיות. חוסר ביטחון עצמי. וכו'. הגבול הרבה פעמים הוא דק מאוד. כלומר, אם אני אתן לנפש לתפקד באופן אוטונומי, יכול מאוד להיות שהביטחון העצמי שלי יביא אותי לגאווה, והענווה שלי היא תביא אותי לאיבוד הביטחון העצמי. וכדומה, זה רק דוגמה. לכן, בניגוד, באופן יחסי, בניגוד לגוף, המידות צריכות טיפול. כלומר, זה נכון שיש איזה חוש של ישרות ששומר על איזשהו יושר בסיסי שעשה עליו עם את האדם ישר, אבל מצד שני, אם השכל לא יהיה מעורב מלכתחילה בתפקוד הנכון של המידות, אדם יכול להגיע מהר מאוד למצב של קלקול גדול. לכן מי שאמר אתמול להערה כאן בצד הזה, מישהו אמר שהשכל צריך להיות מעורב בזה, הוא צודק. זה לא בא על חשבון מה שאמרנו אתמול, שהישרות הבסיסית היא נמצאת. אבל השכל חייב להדריך, הוא חייב להיות יותר מדויק. ככל שאנחנו עולים במדרגת האדם, גוף, נפש וכו', אז מילא צריכה להיות כאן מציאות יותר מדויקת. ולכן, חלק זה של התשובה, זה לא רק, כלומר אפשר להסביר את זה באופן פשוט, שתשובת המידות היא הרבה יותר קשה מתשובת המעשים. כמו שהרמב״ם כותב, וכמו שהרב קוק בעצמו באורות התשובה כותב, לעשות מצוות זה פשוט. לתקן מידות זה הרבה יותר מסובך. לעשות מצווה שהיא מעשה חיצוני לי, הוא פשוט. לתקן מידה שהיא העני, הטבע העצמי שלי, זה הרבה יותר קשה. אז אפשר להסביר את זה אפילו ברמה הזאת. כלומר שתיקון מידה הוא הרבה יותר קשה מתיקון מעשה. ולכן התשובה המוסרית הרבה יותר קשה מהתשובה הגופנית. זה נכון, הפירוש הזה הוא נכון. אבל אני חושב שיש כאן משהו יותר עמוק מזה. שהתשובה המוסרית היא חייבת דיוק והיא חייבת התערבות של האדם הרבה יותר מאשר התשובה הגופנית, שהיא מתפקדת באופן ראשוני בצורה אוטונומית בלי שהאדם מפריע. נראה לי שמה שאנחנו אומרים זה נכון. לכן חלק זה של התשובה הוא מסובך הרבה מאוד, לא רק הוא מסובך הרבה מאוד כי הוא יותר פנימי ולכן הוא יותר קשה מאשר הגוף, אלא הוא מסובך הרבה מאוד כי הוא צריך דיוק. והדיוק הזה הרבה פעמים הוא דורש בינה, הוא דורש הבחנה, יכולת הבחנה. לכן חלק זה של התשובה הוא מסובך הרבה מאוד, תלוי הוא בתנאים רבים, פנימיים וחיצוניים. פנימיים הכוונה עצמיות האישיות, חיצוניים הכוונה נקרא לזה מצבים חברתיים. דענו תשובה מוסרית, אדם יכול, הגוף הוא מתפקד בכל המקומות, בכל הזמנים באותה צורה, בדרך כלל, בצורה נורמלית. אבל מוסר, יכול להיות שמשהו מוסרי בחברה מסוימת, במקום מסוים, בזמן מסוים, יהיה מאוד לא מוסרי בחברה אחרת, בזמן אחר, במקום אחר. אז הערך של התשובה המוסרית הוא תלוי בהרבה תנאים. קודם כל בתנאים פנימיים, שהיושר הזה נשמר והשכל מדייק לי את הדברים, ואני עובד עבודה פנימית ולא רק מעשה חיצוני, וגם חיצוני, זה תלוי הרבה מאוד בחברה שבה אני חי. ויש בו כמה דרכי התאה. למשל, אם נתחבר רק לחיצוני, החברה יכולה להטעות אותי. החברה יכולה ליצור קריטריונים מוסריים, שהם לא הקריטריונים המוסריים הנכונים, אבל להיות וכולם ככה חיים, וכולם ככה מתנהגים, וכולם ככה, נקרא לזה, מופיעים את הנפש שלהם. אז נראה לי שזה בסדר. איך הרב כותב באחת האגרות, אמנם ביחס לגוף, שברוב מקומות העולם, ללכת לבושים זה המצב הנורמלי. יש מקומות בעולם שללכת ערומים או כמעט ערומים, זה המצב הנורמלי. אני הייתי מוסיף על הדבר הזה. מי קבע שללכת ברחוב, ברשות הרבים בפרסיה ברחוב, לבוש זה נורמלי וללכת לא לבוש זה לא נורמלי? ובשפת הים, ללכת לא לבוש או כמעט לא לבוש, זה נורמלי. מי קבע את זה? מה שונה? מה שונה המציאות של שפת הים מהמציאות של הרחוב? אני הולך להתרחץ. בסדר? אני, אבל לא כל העולם. אני הולך להתרחץ.
זה טבעי שאתה...
כשאני נכנס למקלחת, אני נכנס לבד, אני לא נכנס עם עוד אנשים. גם בשירותים אתה לבד, אתה לא עם עוד אנשים. יש מקומות שבהם אתה אינטימי. אתה לא עם ציבור. אם כן, איך יכול להיות שהנפש האנושית מקבלת את זה, שמשהו צנוע, או נגיד את זה אחרת, שמשהו לא צנוע ברחוב, הוא יהיה צנוע בים? איך זה יכול להיות? הנה, זה למשל דוגמה של טעות חיצונית, כלומר טעות של סטטוס חברתי, שאנחנו בכלל לא שמים לב שיש כאן משהו שהוא לא נכון.
זה השחתה נפשית כאילו?
אני לא הייתי רוצה להגיד שזאת השחתה, הייתי רוצה להגיד שזה לסור מן הדרך וליפול בחץ.
אבל זה היה אמור להיות
מצפוני כבר? באופן עקרוני, אדם שהוא צנוע, והוא יודע שאת המקומות הצנועים שבו הוא צריך לשמור לעצמו, אז הוא לא היה חושף את זה בשום מקום. וזה לא קשור אם למקום קוראים רחוב או קוראים שפת הים. זה לא קשור בכלל לנושא. מה זה קשור? מה? כשאדם לא יודע, אז הנה, אז זה עיבוד. אז הנה, אז זה עיבוד של יושר. אתמול למשל בסוף השיעור, או שלשום בסוף השיעור, היה כאן איזה אופנוע בכביש, או קטנוע, או לא יודע מה זה היה, שעשה איזה רעש כזה, וכו'. אז היינו שם כמה אנשים, אז ככה מישהו אומר... מה זה הרעש? מה זה? אז אחד אומר, אז אחד עונה לו, אני בכלל לא שמתי לב שהיה רעש, התרגלנו שיש רעש כזה. כלומר, התרגלנו שהאדם שרוכב על אופנוע עושה רעש. תרתי משמע. למה? יכול להיות. אז הנה, זה למשל דוגמה קטנה, דוגמאות הרבה יותר חמורות, אבל דוגמה קטנה של דרכי התאה, שהם תוצאה של סטטוסים חברתיים. למשל, עכשיו אני נזכר. ביום שישי האחרון, לא משנה כרגע הפרטים, נסעתי עם האוטו שלי במקום שבו בדרך כלל נוסעות מכוניות, אבל לא כביש או אלא מקום יותר סגור וכו'. אני נוסע בתמימות באותו מקום. פתאום אני רואה מולי איזה אופנוע באוויר ככה, עם הגלגלים למעלה. האמת שניבלתי. עכשיו שאלתי את עצמי. ברחוב, אופנוען היה נוסע ככה? היום כן, כן, צערנו כן. אז למה במקום הזה שגם יש מכוניות הוא נוסע ככה? למה? אומנם זה לא מכוניות, כל 10 שניות מכונית, או כל אלפית שנייה מכונית. כי יש משטרה. הבנו. אם כן, אז הנה, סטורה, זה תלוי בחיצוניות. בדרכי האתר. אז זה לא אמיתי בקיצור, אז אין הגדרות אמיתיות למידות. זה מה שאנחנו מנסים להגיד, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר. היושר הטבעי אמור להביא אותך למצב של צניעות, של חוסר רעש וכדומה. זה היושר הטבעי שלך. לצערנו הרב, מסיבות פנימיות שאנחנו לא מקשיבים ליושר הזה, וחיצוניות של סטטוסים חברתיים וכדומה עוד צדדים אחרים, איבדנו את הישרות הזאת לפעמים, או הישרות הזאת הלכה לאיבוד. והשכל, אז השכל צריך לבוא ולהחזיר לי את העבדה. אבל לפעמים זה לא קורה. ואנחנו מוצאים הרבה אנשים שאומרים לך על דברים שהם לא מוסריים בעליל, שהם לא מתוקנים מבחינה מידותית בעליל. מה הבעיה? זה בסדר. עוד הטענה הנשמעת, כולם עושים ככה. זו בדיוק הבעיה. לכן, אולי אפשר להסביר באופן מסוים את החלק הזה. חלק זה של התשובה הוא מסובך הרבה מאוד. לא רק כי הוא פנימי ולא חיצוני כמו מעשה, אלא כי הוא דורש עבודה של האדם, הוא דורש הקשבה פנימית לחוש הישרותי שבו, וביטוי לזה, והוא דורש דיוק שכלי, והוא דורש לא לסטות בעקבות לחצים חיצוניים, ועוד כל מיני דברים אחרים. לכן חלק זה שהתשובה הוא מסובך הרבה מאוד, תלוי בתנאים רבים, פנימי וחיצוני, ויש בו כמה דרכי התאה, שחובה היא להישמר מהם. אבל מכל מקום הוא אחד היסודות שתוכן התשובה נשען עליהם. אם כן, עד לכאן, החלק הראשון של התשובה, שהוא תשובה טבעית, דהיינו התפקוד הנכון של הגוף והנפש, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותה. שהקדוש ברוך הוא שם מנגנונים, שעל פי אנחנו צריכים לנהל את הגוף ואת הנפש, ואנחנו צריכים להקשיב למנגנונים האלה, ולהמשיך אותם על ידי התפקוד הבכירי שלנו. זה בעצם באופן כללי. כלומר, נכון לכרגע, מה שלמדנו עכשיו זה גם נכון לגויים. כל אדם באשר הוא אדם, זה לא קשור דווקא לעם ישראל. כן. רצית להגיד משהו?
אבל נגיד, אני שכן שאמרת שהשכל כביכול מאזן לחזרה את המנגנונים האלה.
במצב של סטייה.
במצב של סטייה.
במצב נורמלי, אפילו הייתי אומר בצורה קיצונית, לא היינו צריכים שכל. עשה האלוהים את האדם ישר, אם לא היה יצר לב האדם רע מנעוריו, עשה האלוהים את האדם ישר, לא היה צריך שכל.
אז זה לא, זה... אני אומר, המצב שאנחנו... זה מתנגש, יש כאילו, אם אני
מאמין את זה על הסקאלה,
מה שמושך אותם לעשות את
החטאים,
זה אני מבין לבד,
זה כל מיני תאוות,
כל מיני...
זה מה שקראנו יצר לב האדם רע מנעוריו, שצריך להבין מה זה היצר הזה. בכלל זה כוחות גוף, באופן כללי, כן? כוחות גוף לא מכוונים נכון, שיכולים לזעזע ולטשטש ולבלבל את היושר המידותי שלי, ומה שמחזיר אותי לנורמליות זה החוכמה.
זה אומר במקביל, חוכמה, תאווה או שזה... יכול להיות
אדם רחם
שלמרות שהוא יודע, למרות שהוא מבין, זה לא...
אז חזל אמרו, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. הסבירו המפרשים, הרבה מפרשים, רוח שטות, סטות, סטייה, והסטייה היא תוצאה של חוסר הבנת השכל. והתוצאה של הסטייה היא גם חוסר הישרות הפנימית, כמו שדיברנו מקודם. תראה, הרי אחד הדברים המדהימים שקורים פה במכון מיר, לכל אחד מאיתנו, שאדם לפעמים, ברוך השם, במהלך רוחני שהוא עושה, מגיע באופן יחסי לנקיות מידותית שהוא, שבמבט לאחור הוא לא מבין לאן זה הלך לו לאיבוד כשהוא לא היה פה. כלומר, אותם הדברים שכרגע הם פשוטים לי מבחינה מוסרית. איך אני התנהגתי, חייתי, אחרת לגמרי? הרי היום זה כוח פשוט לי, הרי היום זה משפריץ ממני. זה פשוט לי שזה ככה. לא רק שכלית, ברמה של התחושה, ברמה של ההרגשה, ברמה של החוש של הישרות. אז איך זה הלך לאיבוד? למשל, יש חוש, יש ישרות פשוט לא לפגוע בשני. לא לגנוב לשני. לאהוב את השני. לאן נעלם החוש הזה? אדם נורמלי הוא אוהב את חברו. אדם נורמלי הוא שמח בהצלחתו של חברו. הוא לא חי במידה של הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אדם נורמלי לא מקנה. הפוך, הוא יודע שחברו משלים חלק אחר במציאות, ולכן טוב שחברו מצליח, כי הוא יכול להביא תקנה לעולם, תיקון לעולם, במה שהוא עצמו לא יכול להביא. נפלא מאוד. אז א', טוב שהוא מתיקון העולם, ב', הוא מצליח, ג', הוא גם עוזר לי, כי אני יכול להשתמש בחלק שהוא בנה בעולם. זה המצב הנורמלי. אז איך זה לא קורה? איך אתה רואה קינה? כי בני אדם לצערנו הרב התרגלו שהצלחה של מישהו זה על חשבוני. זה בעיה? זה חוסר, הייתי אומר ככה, זה ידיעה שקרית שאיבדה את החוש הטבעי.
דווקא ילד שהוא פחות נגוע בזה הוא הכי אגואיסט.
כן, אבל הוא צדיק אמרנו. הוא אגואיסט אבל הוא צדיק. כלומר, הוא אגואיסט, אבל כרגע בשלב הזה של החיים הוא צריך להיות אגואיסט. כי זה תפקידו. לא, זה נובע שאדם צריך לדאוג לעצמו. אם הילד הזה לא ידאג לעצמו עכשיו, מי יודע מה יהיה כשהוא יהיה גדול. ישכח את עצמו לגמרי. לכן כרגע הוא צריך להתחנך לדאוג לעצמו, כדי שבסוף, כשהוא ידאג לכולם, הוא גם יזכור את עצמו.
איך זה מסתדר עם עניין שהמצפון שלו צריך להופיע בסוף הכי בהירה שיש, כאילו, כי החברה פחות נגעה בתקופה הזאת.
לכן זה מאוד מעניין, שאצל ילדים אתה יכול לראות מצד אחד איזה מין נקיות מוסרית. למשל, ניקח את הדוגמה הפשוטה ביותר. ילד הוא לא אדם צבוע. ילד הוא אדם ישר. מה שהוא מרגיש כלפיך, הוא מראה לך. אז הנה, מצד אחד אתה רואה איזה נקיות, ישרות, דוגריות, שקיפות. הוא לא משחק אותה, הוא אמיתי. ומצד אחד אתה רואה איזה יושר מוסרי עמוק מאוד בנפש הילד. נכון? אתה, כמו שאמרנו פעם, עשית לו פרצוף מאיים, אז הוא רואה בך אדם רע, אז הוא יותר לא מתקרב אליך. הוא לא מתחיל לשחק איתך משחקים דיפלומטיים. טוב, לא התכוונת, כן התכוונת. ככה הוא קולט את זה. שאנחנו לא אומרים שזה נכון, אנחנו אומרים איך הוא קולט את זה. ילד שמרגיש לא טוב כלפי מישהו, הוא מתרחק ממנו. הוא לא אחד בפה, אחד בלב.
זה לא מצפון נקי, זה חוסר שכל.
זה חוסר שכל, אבל מצד שני יש כאן איזו מידה טובה. מה המידה הטובה? הישרות. יש שקיפות, אמיתיות. אישה מרגישה, אומרת בדרך כלל את מה שהיא מרגישה. איש מרגיש, בינינו, לא אומר בדרך כלל את מה שהוא מרגיש. אם כן, יש משהו הרבה יותר נורמלי מבחינה מוסרית אצל האישה, שהיא שקופה. שתוכה כברה. שהחוץ זה מה שיש בפנים. מצד שני, ברגע שזה עובר גבולות, את הגבולות הנכונים, אז זה בעיה, כמובן. אבל אני אדבר רק על הנקודה הזאת, של חוסר הצביעות, לא לצבוע את עצמך בצבעים שהם לא אתה. אצל הילד, למשל, התכונה הזאת היא נמצאת. מצד שני, כמו שאמרת בצדק, הוא לא מוכן לוותר על המוצץ. אז הוא אגואיסט. אז מצד אחד יש בו מידות נפלאות, מתוקנות, ברמה של הישרות הבסיסית. מצד שני, יש בו מידות נוראות. עכשיו צריך פעם באמת לעבוד על זה. איזה מידות נמצאות אצל הנפש בצד הישר שלהן? אצל נפש התינוק בצד הישר. איזה מידות נמצאות בנפש התינוק בצד, נגיד, הלא חיובי, שצריכות את התיקון השכלי. כלומר, כנראה נצטרך להגיד שאותן המידות הטובות, הישרות, הישרותיות שנמצאות בנפש התינוק באופן בסיסי, זה חייב להופיע בו באופן בסיסי, כי בזה תלויים החיים שלו. המידות שלא מופיעות בו באופן בסיסי, אלא השכל העתידי צריך לתקן אותן, זה כנראה כדי לאזן איזה כוח אחר שגם הוא חשוב שיהיה אצל התינוק. ואחר כך בהמשך החיים. טוב, זה בדיקה, זה סוגיה שלמה, סוגיה מאוד מעניינת הסוגיה הזאת. טוב, בואו נתקדם. אז אם כן, אנחנו בחלק הראשון, סיימנו את החלק הראשון שנקרא כאן בפרק הזה, התשובה הטבעית שמחולקת לגופנית ונפשית. בסדר. אחרי התשובה הטבעית, באה האמונית. אז כמו שאמרנו, עד עכשיו אנחנו מדברים על תפקוד נורמלי של אדם ברובד הטבעי של החיים, ולכן לזה מתאים כל אדם באשר הוא אדם. כאן אנחנו כבר נכנסים לסוגיה יותר פנימית, לשלב של תשובה יותר פנימי שהוא מתאים רק לישראל. אחרי התשובה הטבעית באה האמונית. עכשיו נא לא להתבלבל. מה שהרב הולך להגדיר כאן אמונית, אין הכוונה מה שאנחנו מדברים באופן, כלומר זה קשור, אבל הדגש הוא לא מה שאנחנו מדברים בבניין אמונה. כלומר, לא להתבלבל. כאן הרב מדבר על טבעית אמונית ברמה אחרת. בואו נקרא רגע את כל הפסקה הזאת. אחרי התשובה הטבעית באה האמונית. למה אני אומר את זה? כי בפסקה הבאה, התשובה היותר עליונה, היא נקראת ברב התשובה השכלית. ואנחנו הרי יודעים שאמונה זה הרבה יותר משכל. הרי אנחנו יודעים שאם אמונה זה פגישה, כמו שהתחלנו להבין אתמול סוף סוף, ושכל זה חוכמה, זה שכל מול שכל, זה נקודה, זה פרט, זה לא מפגש כללי. אנחנו יודעים שנביא גדול מחכם. סליחה, שנביא עדיף שנביא גדול מחכם. חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. אם כן, ברור שאם אמוני, התשובה האמונית היא במה שאנחנו מגדירים בדרך כלל אמונה, דיינו פגישה בין אומן לאומנות, אז זאת התשובה יותר עליונה מאשר התשובה השכלית. לכן כאן כשהרב מדבר על תשובה אמונית, הוא לא מדבר על אמונית במה של פגישה, אלא בדגש קצת אחר. אחרי התשובה הטבעית באה האמונית. היא החיה בעולם ממקור המסורת והדת, שהיא עוסקת הרבה בתשובה. התורה מבטיחה לשווה פשע סליחה. חטאת היחיד והציבור נמחים על ידי תשובה. הנביאים מלאים הם דברים נשגבים על דבר התשובה. בכלל, כל ערך התוכחה התורית בנוי על תשובה האמונית. במעמקיה ישנם פרטים לעין חקר אשר אך כלליהם היסודיים דורשים הרחבה דיבורים וביאורים רבים. באופן פשוט, כשאנחנו מדברים כאן, כשהרב מדבר פה על תשובה אמונית, הוא מדבר על תשובה שהיום היינו קוראים לה תשובה תמימה. דהיינו, יש דת ואני שומר את הדת. מילים אחרות, יש חוק ואני שומר את החוק. למה? א', מפחיד לא לשמור את החוק. מי יודע מה ייתן לי השוטר? איזה עונש אני אקבל מהשוטר? ב', מסורת. הרגל, ככה עשו אבותיי. אני לא מעיז לשנות את מה שעשו אבותיי. כלומר, יש מעבר לתשובה הטבעית הגופנית, כלומר, התפקוד הגופני הנכון, והתפקוד הנפשי הנכון, עכשיו אנחנו נכנסים כבר לרובד יותר עמוק, של התפקוד נקרא לזה הרוחני הנכון. עכשיו, התפקוד הרוחני הזה, הוא יכול להופיע בשתי קומות. או קומה של פחד, או ככה התרגלתי, או קומה יותר עמוקה, שזאת התשובה השכלית, שהיא כבר תשובה שהכרה, של הזדהות, של שייכות. לכן התשובה הטבעית, האמונית, כשהרב אומר, היא חיה בעולם ממקור המסורת, והדת הכוונה, דת, חוק, יענו, אני שומר את החוק, ולא רוצה לא לשמור, כי מי יודע מה היו התוצאות, ובית מסורת, הרגל. אם כן, בקיצור, כמו אותו אחד ש... דמה, שומר איזה מינימום של הופעת הקודש שבו, כי או ככה הוא התרגל, הוא זוכר בתור ילד שלקחו אותו לבית הכנסת בלילת שבת, או שהוא מפחד. מה נעשה? ברוך השם, יש קצת עירה. אז התשובה הזאת היא תשובה חשובה מאוד. כלומר, יש כאן תשובה רוחנית, מעבר לתשובה הנפשית והגופנית, שהיא כבר לא מתחילה, אם אפשר לומר, מהאדם, מחוקי הגוף שלו ומחוקי הנפש שלו, אלא זה כבר איזה מין סוג של ביטול כלפי כוח עליון ממני. אחרי התשובה הטבעית באה האמונית, היא החיה בעולם ממקור המסורת והדת, שהיא עוסקת הרבה בתשובה. וכן, למה חזרתי בתשובה? כי סבא שלי היה רב. למה אני דתי? כי ככה גדלתי. אחר כך תבוא התשובה השכלית, שזה כבר משהו הרבה יותר עמוק. כן. אין דבר כזה. מי שאין לו מסורת, אולי לפלוני אלמוני אין מסורת מאבא או מסבא, אבל מסבא רבא או מסבא סבא רבא או מכלל ישראל בהר סיני יש לו מסורת. הוא חלק מעם ישראל? לא משנה. לצערנו הרב, הזכירו לנו במהלך הדורות שאנחנו חלק מעם ישראל, גם שניסינו להתחמק מזה. לא משנה, אני יודע שאני לא גוי. אני יודע שאני יהודי. מה זה אומר? לא יודע כלום. אני יודע אבל שאני יהודי. אף ארוך, זה מה שאני יודע. מה? לא משנה. שמעתי לא פעם ולא פעמיים אנשים שחזרו בתשובה, שאמרו, אני מתבייש מהדורות הקודמים במשפחה לסטות מהדרך, ולכן אני בפנים, משהו כזה. זה עמוק מאוד. אומנם זה לא מספיק עליון, כי האדם לא מזדהה, לא מרגיש שייך, אבל ברמה זה מין ביטול כלפי הדורות הקודמים, ביטול כלפי החוק. אסור לזלזל בתשובה האמונית הזאת. התשובה האמונית, כלומר, אני מאמין. בואו נאמר את זה רגע אחרת. עכשיו אני הולך הפוך על הפוך מהצד השני. תורת הקבלה נקראת תורת הקבלה, שהיא כמובן נשיא של התורה. תורת הקבלה, למה? כי היא קבלה. קיבלנו. אני הולך עכשיו להגיד משפט לא נכון, אבל רק בשביל לחדד את הדברים. אם הלימוד שלי הוא תלוי בהבנה שלי, אז אני לא מקבל דבר שאני לא מבין. אבל אם הלימוד שלי הוא לא תלוי בהבנה שלי, אלא תלוי בזה שקיבלנו מדור לדור, אז זה לא תלוי בהבנה שלי. אז לימוד הקבלה הוא יותר עמוק. כמו שקיבל. אם כן, תורת הקבלה, כשמה כן היא, קבלה. בין אם אני מבין, בין אם לא. טוב, הבטחנו שנעצור בזמנים, רק נקרא שאלה. שגימל, חכם גדול מנביא, אז דיברנו על זה פעם, שחכם עדיף מנביא, כתוב בגמרא, ועיין ספר אורות, או עיינים ספר אורות, ונביא גדול מחכם. צריך להבדיל בין גדול לבין עדיף. גיל שואל, שלום עליך גיל. הישרות הטבעית אצל אדם שלא שומע תורה ומצוות, החיים הישרות הזאת יכולה להיבחן לאורך טווח ללא לימוד תורה, במידה מסוימת כן, אבל לא לפי העומק היותר גדול ויותר עמוק שצריך להיות. טוב, אנחנו מחר נמשיך את התשובה הטבעית, את התשובה האמונית. רק עוד הערה קצרה, אמרנו שיכול להיות שהשיעור הזה יהפך לארבעה ימים בשבוע, נכון לכרגע זה כל יום, כשיהיה עדכון אני אודיע לכם. בסדר? נכון לכרגע גם אחר. מחר יום שלישי, אז גם אחר. כנראה.